שלום, ערב טוב. ברשות הרב, התחלנו אתמול לברר את עניינה של ספירת העומר, ולמדנו את הפסקה של מרן הרב קוק זצ"ל באורות ישראל ח' א'. בעזרת השם נמשיך היום בנקודה נוספת. ספר החינוך במצווה שינוו מלמדנו את טעם המצווה. הוא כותב, משורשי המצווה על צד הפשט. מה טעם ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בספירת העומר? לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. פשוטו כמשמעו, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. התורה היא החיים של ישראל, והיא לא רק החיים של ישראל, אלא גם מפני התורה נבראו שמיים וארץ וישראל, כמו שכתוב בירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם כן, התורה היא עיקרו של העולם ועיקרם של ישראל, והיא הסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו את התורה בסיני ויקיימוה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, והוא זה ששחרר אותנו והוציא אותנו מעבדות לחירות בשביל שהתורה תתגלה בעולם. מביא ספר החינוך את הפסוק בתחילת השליחות של השם למשה רבנו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, שתקבלו את התורה שבשביל זה אתם נגלים. וישראל מבינים את זה. והתורה היא חשובה להם יותר מהחירות מעבדות. כלומר, הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא משחרר אותנו מבית עבדים כדי לעבוד אותו, היא תכלית הטובה לישראל. ואיך זה קשור לספירת העומר? ומשום שהתורה היא כל עיקר החיים של ישראל, ובעבורה נגאלו, לכן הצטווינו למנות ממחרת היום טוב של פסח, עד יום נתינת התורה. אם התורה היא חשובה לנו, באה המצווה, והיא מבטאת את חשיבות התורה בעיני עם ישראל שיצא מעבדות מצרים לעבדות השם. כי כשמשהו חשוב לך, אתה סופר את הזמן עד אליו. להראות בנפשנו החפץ הגדול, הרצון הגדול, אל היום הנכבד הנחשף לליבנו, כמו עבד ישאף צל וימנה, יספור תמיד, מתי יבוא העת הנחשף אליו שיצא לחירות. כי המניין מראה לאדם כי כל אישו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. לכן, לפי ספר החינוך, זו המשמעות של ספירת העומר. כי זה לא שאנחנו עוברים מחג הפסח, תחנת החירות, לחג השבועות, התחנה של מתן תורה, והחגים האלה עוברים על ידינו ואנחנו עוברים על ידם, אלא אנחנו מתכוננים לחג השבועות, ואנחנו סופרים ואנחנו מונים את הימים, מתי כבר נגיע למציאות הזאת. אבל יש מקום לברר, את מה שאומר הפסוק. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בשביל מה? בשביל שתעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז מה הרווחנו? להיות עבדים למצרים, זה ודאי לא נעים. אז לצאת מעבדות מצרים, כדי לעבוד את האלוקים, שוב עבדות. המילה הזאת עבדות היא מעוררת בנו חלחלה. אז מה הרווח? היינו עבדים למצרים, ועכשיו אנחנו רוצים להיות עבדים לריבונו של עולם. סוף סוף זאת עבדות. אבל ספר החינוך אמר שישראל כל כך שמחים, כל כך משתוקקים לעבדות הזאת, ולכן סופרים ומונים את הימים. למה אדם נורמלי, למה עם נורמלי, משתוקק לעבדות, עבדות השם? למה זה כל כך טוב? למה זה כל כך נעים? ואיך זה מתקשר ליציאה מחירות? אז במאמרי הראייה, מאמר חירותנו, מגדיר הרב קוק, מהי עבדות ומהי חירות. אם נתפוס את ההגדרה, נוכל להבין למה עבדות השם היא דבר שכל כך אנחנו כוספים אליו. אומר הרב, בעל הרוח של העבדות, אדם או עם שנפשו היא משועבדת, בעל עבדות, בעל הרוח של העבדות, לעולם אין תוכן חייו מעורה בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במשהו יפה וטוב אצל האחר השולט עליו, איזו שליטה שהיא במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב. העבד, משום שהוא נשלט, הוא לא מסתכל על מה שתכונתו הנפשית מחפשת, כי אין לו זמן לזה ואין לו פניות לזה. הוא משועבד לאחר. אז יש איזה מלך או יש איזה אדון ששולטים עליו, או לפעמים יש שליטה לא רשמית אבל מוסרית. לפעמים ישנם רוחות שמנשבות ושובות אותו. העבד לא עושה מה שמתאים לו, אלא מה שמכריח אותו מבחוץ. לעומת זאת, האופי של החירות זה רוח שעל ידה האדם או העם נאמן לעצמיות הפנימית שלו. חירות פירושה שאתה חי בהתאם לעצמיות שלך, בהתאם לתכונה הנפשית העמוקה ביותר שלך, שנבראת בצלם אלוקים. ואם זאת ההגדרה, אז יש לנו פה מהפכה בהגדרה של תעבדון את האלוקים על ההר הזה. באמת, אם אלוקים חלילה היה איזה אדון זר, אז לעבוד אותו זה לא פחות קשה מלהיות עבד במצרים. אבל אם יש בנו צלם אלוקים, יש בנו נשמה טהורה שהיא חלק אלוקה ממעל, אז העבדות לריבונו של עולם היא שיא החירות, בהיותנו מתנהגים בחופשיות לפי מה שמתאים לנו. וכך כותב הרב ציודה בלנתיבות ישראל חלק א', מאמר 33. שם המאמר, ובחרנו בחיים. אומר הרב ציודה, אי הברירה שמתוך דחיפות של גורמי חוץ בלבד, לפעמים גורמי חוץ מאלצים אותנו לעשות דברים שלא הפנימיות שלנו דוחפת לזה, אלא שיעבוד לגורמי חוץ. אז אי ברירה כזאת היא מחוסרת תוכן פנימי עצמי. היא בסתירה לתוכן העצמי. והיא ממשיכה מרירות דיכאון של שלילה והיעדר. כשאני לא יכול לעשות, כשאני לא יכול לחיות, כשאני לא יכול לבטא את התוכן הפנימי שלי, כי משהו, איזה גורם מבחוץ, דוחף אותי לעשות משהו שהוא לא מתאים לי, אז אני בדיכאון. אבל אם אני מתוך הדחיפה העצמית שלי חי לפי מה שאני, אז מביא הרב ציודה מהחלקת מחוקק ומשות עונג יום טוב, אונס שעל ידי עצמו אינו אונס אלא רצון. אני מוכרח להתנהג כפי שאני, ההכרח הזה זאת חירות. ההתחשבות וההתכוונות אל משהו שייך לתכונה העצמית הוא חוק החיים של חירות העצמאות. לכן כפיית ההר שבגבלת מתנה של התורה איננה אלא מגלה את תכליתיות טבעיותה העליונה והפנימית של התורה ומצוותיה בשייכותן לישראל. היא מגלה את ערך העצמאיות הנשמתית אשר בה. ולכן, אל תקריא חירות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. כפה הקדוש ברוך הוא עלינו הר כגיגית, משום שהכפייה הזאת מבררת שזה עצם החיים שלנו. לכן תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זאת התכונה הפנימית, והיא חיינו ואורך ימינו. נקודה אחרונה במושג הגדול הזה, בשאיפה הגדולה הזאת שלנו להיות עבדי השם, מסביר הרב בעולת ראייה על הפסוק שאומרים בהודו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו. אומר הרב שמשה רבנו מקבל את התואר עבד השם, וימות שם, כתוב בסוף חומש דברים, וימות שם משה עבד השם. להיות עבד, אומר הרב, לפעמים זה תואר שהוא יותר גדול מאשר להיות בן. בדרך כלל אנחנו רגילים מהפיוט שאנחנו פונים לריבונו של עולם בראש השנה ואומרים אם כבנים וכולי, ואם לא כבנים אלא רק כעבדים, אז גם אתה יודע איך להתייחס ברחמנות לעבדים. אבל לכתחילה, אם כבנים. אבל הרב אומר שלפעמים התואר עבד, עבד השם, הוא עולה על התואר בנים. והרב ציודה בהערות מביא הרבה מקורות, אחד מהם בשלה הקדוש, אצל בני עלייה מעלת עבד עדיפה על התואר בנים. והוא מביא מתן הדבי אליהו, כבר גזרתי עליכם שתהיו בניי, ולא רק בניי, אלא עבדיי. מה ההבדל בין להיות בן, שזה תואר מאוד מאוד נחמד, בנים אתם להשם אלוקיכם, לבין להיות זרע ישראל עבדו? בן, יש לו מציאות, יש לו אישיות, יש לו חיים משלו, אבל להיות זרע ישראל עבדו, זה אומר שאנחנו והוא, אנחנו וריבונו של עולם, זה דבר אחד. זה אומר שכל חיינו הם בעצם הופעת רצון השם, חיי השם ומטרת הבריאה כולה. נסיים במה שאומר רבי יהודה הלוי בשיר מפורסם שלו, עבדי זמן. אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, אבל עבד השם הוא לבדו חופשי. כפי ש רבי יהודה לוי עצמו מסיים בסוף ספר הכוזרי, ועבודת השם היא החירות האמיתית. שנזכה. שלום.